מה, אז לא להקליט, לא צריך את הלאטום.
הנושא המרכזי של הפרשה שלנו, מה הפרשה שלנו? זה מאוד, והנושא המרכזי של הפרשה מהו? התפילין, נכון? מה הנושא המרכזי של הפרשה? סיעת מצרים, מה קורה לכם? אוקיי. ואני רוצה לחנך אתכם חס שלום לכפירה. עצם הזה, זה יום הזה, יצאו כל צבאותיכם לארץ מצרים. והיא ושלח ברעה את העם ולא נחם אליהם דרך ארץ פלישתים כקרוב. אבל היציאה היא בבוא, תסתכל. בעצם היום הזה יצאו, זה הפרשה שלנו. ולכאורה לשמחה מזו עושה על מה חוגגים את יציאת מצרים. יציאת מצרים כידוע היא יסוד מרכזי מאוד 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 ביהדות. כמעט כל היהדות תלויה בה. ואנחנו רואים את היחס. במיוחד יש ליציאת מצרים בכל החגים, שבת, אלה עצום, שבת עוברים בקידוש, זכר ליציאת מצרים. מה הקשר בין שבת לבין יציאת מצרים? שבת היא הרבה הרבה עוד לפני יציאת מצרים, שבת היא עם בריאת העולם. 2448 שנה לפני שיצאנו ממצרים כבר הייתה השבת הראשונה. כמובן, לא אומרים זכר מעשה בראשית לגבי שבת, אבל מה הקשר בין שבת לבין זכר יציאת מצרים? חגים, כמובן. כל החגים שלנו הם עוקבים את פסח, פסח הוא הראשון, ראש לרגלים, ומשם כל החגים עוקבים אחריו, וכולם זכר ליציאת מצרים, בהרבה הרבה מצוות בתורה, כן, לגבי מידות ומשקלות, לגבי ציצית, אומרים את זה כל פעמיים ביום, לגבי איסור שרצים, אני השם אליכם מעלה אתכם ארץ מצרים, כל מיני ציוויים בתורה, זכר ליציאת מצרים בלי סוף. ולכאורה, אדיר, אני שואל אותך שאלה, הרווחת בלוטו, 20,000 שקל, לא, זה כלום, 200,000 שקל, ולא עלינו ולא עליכם, בדרך מהבנק, אחרי שפדית את הכסף, בא שודד ולקח לך את התיק וברח. אתה תחגוג את אותה זכייה? מה שהיה כבר איננו, אם היה ביד, אז אני לדורות אקבע את היום הזה שעליתי, שזכיתי או משהו כזה. כמו שהרמב״ם כשהוא עלה לארץ, הוא קבע יום טוב את יום העלייה שלו לארץ. אבל לכאורה, אם הדבר הזה נגמר, אז מה יש לחגוג? לכאורה זה נגמר, מה נשאר מהדבר הזה? ולכאורה אנחנו יודעים, כמובן יצאנו ממצרים, על זה אף יהודי מאמין לא מפקפק, אבל לכאורה השתעבדנו שוב. השתעבדנו שוב בלי סוף. נכון, בימי השופטים, לכושן רשעתיים וליבין מלך כנען ולמואב ולאדום ולעמון, ולזה ובימי דוד, ואחר כך הלאה, ואחר כך נבוכדנצר, וליוונים, ולבבלים, ולפרסים, ולכל העולם, ולרומי עד היום. עדיין הגאולה לא שלמה, ולשואה. מה הרלוונטיות לחגוג ליל הסדר בגטאות, או באושוויץ? לכאורה, אבל לכאורה זה נגמר. לכאורה זה כמו איזשהו פרס שקיבלת.
מה זה תחיל ההיסטוריה של עם ישראל?
אבל אני...
בסדר, עברנו שתי תלאות, אבל...
אבל אני משועבד, אני משועבד. למה לי לחגוג חירות כשאני בכלא? אנחנו רוצים להסביר, אתה הולך בכיוון, אנחנו רוצים להסביר מה היסוד. מה היסוד בעובדה ההיסטורית? שפעם יצאנו ממצרים, ומחרי זה חזרנו והשתעבדנו עשרות פעמים. מה? הייתה, אבל הייתה, לכאורה איננה, היא לא קיימת. כמו פרס, קיבלת פרס ואיבדת אותו בדרך, אז הוא נגמר. כשיבוא משיח, הגאולה תהיה לנצח, אני מבין, נחגוג את זה. יהיה חג, לא יהיה חג, אני לא יודע. אבל לכאורה דבר שהיה, ואחר כך השתעבדנו, וגלינו מהארץ, הרי כל היציאה לאן היא שאפה? היא שאפה להיכנס לארץ. גלינו מארץ, אחרי 850 שנה שהיינו בארץ, ריבונו של עולם בעוונותינו יגלה אותנו. אז לכאורה, מה הרלוונטיות בזמן הגלות לחגוג את ליל הסדר? בסדר? אנחנו צריכים לבאר את העניין הזה.
כשארון
פורים את הרחנו היה. בצורה כזו, בצורה אחרת, מה זה משנה?
מה השואה
הייתה? והשואה מה היה?
עדיין זה לא
כמו
מצרים.
יותר גרוע, מה לא כמו?
מה יותר גרוע?
לא, הוא צודק, יכול להיות שיצאת מצרים הייתה יותר גרוע מהשואה. השואה הייתה 5 שנים ויציאת מצרים הייתה... לא, אבל לדעה המינימלית 86 שנה של שעבוד קשה. לדעה יותר גדולה, 116 שנה.
יש שיעבוד, אבל לא...
יש ביקוח ממתי התחיל השיעבוד.
אבל לא רצו, כולם שם אותי נוקות ועדה, לא רצו.
איזה גדולה,
יש ביקוח, אם השיעבוד
התחיל... אחר בגלל שאתה יהודי. פרעה קולום שלך 3,000 תינוקות.
300. השיעבוד התחיל, יש אומרים ממותו של יעקב, יש אומרים ממותו של יוסף, ויש אומרים ממותם של אחרון השבטים. יוסף, למרות שהיה בן הקטנים, מת קודם האחים שלו, יש אומרים, יש כמה דעות ממתי התחיל השיעבוד. ויש דעות שאחרי זה, רק שמרים נולדה. בסדר? מרים היא בת 86 בזמן היציאה, בזמן, לכן מרים מלשון מרי, מלשון קושי. לא, זה החשבון של השעבוד, אבל השעבוד אני מתכוון, השעבוד, ויק המלך חדש, נשתנו גזרותיו, זה אמרנו בין 116 ל-86 שנה, בסדר? זה עדיין פי כמה וכמה מחמש שנים באושוויץ, נכון? עם כל הנוראיות של השואה, אנחנו לא, ממש לא מקילים ראש, בסדר? זה משהו וגם תבין, זה כבר ארבע דורות שאתה גדל כשכעבד.
אבל יש הבדל בין השואה
לבין ישראל. הזיכרון הקולקטיבי שלך בתור עם הוא של עם משועבד, כלומר, כשאתה יושב עם הנכד שלך, אתה כבר מספר לו, מותק, זה אנחנו, אנחנו במהות שלנו, עבדים חרופים, מושחתים, רימוסים, ששברו אותנו מנטלית מכל הכיוונים. ארבע, חמש דורות שאתה בשעבוד נורא. זה לא נתפס.
אבל
יש הבדל
בין השואה לבין מצרים. בשואה רצו להכחיד את היהודים, ומצרים פשוט רצו, מה זה פשוט? רצו עבדים. רצו אולי דקות את הנפש, אבל את הגוף עצמו, זה שהוא היה מצורע והיה צריך 300 ילדים, זה משהו
כך.
אבל לא הייתה לו מטרה להרוג יהודים.
מה בחנוכה?
חנוכה גם היוונים לא רצו להרוג את היהודים.
אתה עדיין לא עושה איזה חלק חנוכה.
המטרה שלו לא הייתה להרוג יהודים. פרעה רק רצה להרוג יהודים ועוד להרוויח מהם.
למה?
אז גם שיבנו לו את פתאום ואת רעמסס, וכשהם לא יהיו רלוונטיים הוא ישלח אותם לתאי הגזע. מה שאני אומר, פרעה לא היה נדיב יותר מהיטלר.
לא, אני תאמין שהיו לו עוד פרויקטים ב...
ולא בטח שגם המכונה שלו הייתה פחות משומנת מאשר היטלר. היטלר פשוט רצה לעשות את זה קצר, כי הוא הבין שהעולם סוגר עליו והוא לא יוכל הרבה זמן עד שיהיה לו להשמיד יהודים. פרעה היה קינג, מלך העולם, מי התעסק איתו. אתה מבין? לכן הוא בצורה שיטתית דיכא אותך הרבה יותר עמוק מהיטלר. הוא דיכא אותך בנשמה, הוא מנטלי. אנחנו נצטרך להסביר כרגע. חז"ל אומרים, לא היה עבד שברח ממצרים אף פעם. אולי חוץ מהסיפור של בני אפרים ש30 שנה לפני ומשה, לא היה אפשרות לברוח ממצרים. מה פירוש, מה זה כלא אלקטרז, זה קוראים לו, הכלא השמור בארצות הברית, שגם ממנו ברחו. כן, מה הכוונה? היו איזה חומות תיל מחשמלות מסביב פתאום ורעמסס, מה פתאום? חול תברח. לא היה שום. לא היה פה שום גדר, בסדר? אפשר לצאת בו, נסביר מה המשמעות של זה. נסביר מה המשמעות של זה. חז"ל, הרי מצרים נקראת על שם זה, מצרים. מצר, גבול, משהו שסוגר וחנק אותך. זה המשמעות של מצרים. אבל נבין איך זה קורה, למה? מה היה...
אני אעשה תשובה. כי הופעת השם שהייתה בעניין של הגאולה, היא הייתה ממש גדולה שאף אחד, כאילו, בשום גלות לא היה את זה. תמיד ניגע, בסוף תמיד היה לנו גאולה מאיזה שעבוד מסוים, אבל אף פעם לא הייתה הופעת השם כזאת גדולה, כאילו השם נראה בסדר גודל כזה.
אנחנו ננסה להסביר מה, לא יודע אם אתה מתכוון לזה, איזה הופעת השם מיוחדת הייתה באמת ביציאת מצרים, עד שבאמת חז"ל אומרים שיציאת מצרים שקולה כנגד כל הניסים. כן? יציאת מצרים שקולה כנגד, ואנחנו שואלים למה היא שקולה כנגד כל הניסים. לכאורה, הנס של ההצלה בימי דבורה וברק הוא אותו דבר. כי ברגע שקושן יבין מלך נען שעבד את עם ישראל, אז יציאת מצרים בטלה לגמרי. עכשיו כשהקדוש הוא מציל אותם עם דבורה, זה הצלה מחודשת. לכאורה זה אותו נס מבחינה מהותית, עזוב כמותית. מהותית זה אותו נס, היינו משועבדים.
מה זה נס אבל? זה בדרך טבע.
בסדר, בוא נראה מה המשמעות. זה שקיבלנו תורה, הבנתי. אבל מה המשמעות מבחינת היציאה? בסדר? כל שמרכז היציאה מצרים הוא להוביל לשבועות למתן תורה. אבל מבחינת היציאה, מה היציאה פעל?
נגד הטבע.
בסדר? בוא נראה גם את העניין
הזה.
מה? בוא נראה את זה.
אמרו שבמצרים גם לא יכלו לחשוב על מה שהם רצו. אמרו שהעבוד כאילו גם...
תכף, נגיע לזה. עכשיו, שאלה שנייה, אז תמר קצת נגיע לזה. יש גם איזשהו... לכאורה איזושהי סתירה לגבי היציאת מצרים, שבאמת חז"ל בגמרא וברכות עומדים עליה. מתי היה היציאה, או מתי מרכז היציאה? בלילה או ביום?
ביום, זה כל הקטע.
כן, אשר הוציא אחר ממצרים לילה. בפסוק אחר, בעצם היום הזה. אחר כך ליל שימורים להשם. אחר כך שימורים לכל בני ישראל. יש פה המון סתירות. לילה יום, יום לילה זה יום להשם, יום לבני ישראל. מה קורה פה? בסדר? מי שלמד גמרא בברכות, גמרא מאוד ידועה, נפקא מינה באמת בליל הסדר,
עד מתי אוכלים את האפיקומן, נכון? עד מתי אוכלים את האפיקומן?
חצות.
למה? שמה? נכון, בקורבן הפסח, עד מתי צריך לאכול אותו? הרי הכזית שאוכלים בסוף הארוחה הוא זכר לקורבן. יזכנו השם עוד השנה לחגוג קורבן הפסח כהלכתו, אז נאכל בסוף הארוחה לא כזית מצה קרש, אלא בשר צלי כמו שצריך. לזכר זה... ובזמן הזה, במקום הבשר, אנחנו אוכלים כזית מצה, שזה זכר לקורבן. ויש מחלוקת גדולה בין התנאים, עד מתי אוכלים את הקורבן. בסדר? רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד חצות הלילה. ורבי עקיבא אומר, עד הבוקר, עד עלות השחר. בסדר? עוד מחלוקת, באמת, אכן, כיוון שזה אחד ההלכות בין התנאים שלא נפסקה בצורה ברורה, אז אני אשאיר את זה ככה בסטנדביי, ולכן חששים. שתי הדעות, ולכן חששים לרבי אלעזר, ומחצות כבר לא אוכלים את הקורבן, ועודנו מזרזים ואומרים לגמור את הצפון, להגיע לצפון, לאכול את הכזית אפיקומן, עד חצות. אחר כך את שתי כוסות הנותרים, ברכת המזון, ההלל, נשמע כל חי, ברכת השיר, אחד אלוקינו, אחד גדיע, תעשה עד הבוקר. אבל את לפני, מים אחרונים תעשה לפני חצות. בסדר, תגמור את הכזית אפיקומן לפני חצות. למה? כי חששים לרבי אלעזר. מה באמת המחלוקת באמת בין רבי אלעזר לבין חכמים? אז הגמרא אומרת, כל מודיעים שנגאלו, נגאלו בלילה. כשיצאו, יצאו ביום. זה לשון הגמרא ברכות דף זין או דף ת', נדמה לי דף ת'. בסדר? שימו לב לשון הגמרא. בין רבי אלעזר ובין בין רבי עקיבא, כל מודיעים שהגאולה הייתה בלילה. היציאה הייתה ביום. יציאה, הבנתי, אז מה זה גאולה? מה המשמעות של הגאולה? מה העניין דווקא של הגאולה? אלא במה נחלקו? על שעת חיפזון. רבי אלעזר אומר חיפזון במצרים, ורבי עקיבא אומר חיפזון בישראל. בסדר? הרי בשעת חצות הלילה, מה קורה? בדיוק על השנייה של החצות, כל הפגרים, כל הבכורים מתים. ואז כשכולם רואים את זה, ותהי צעקה גדולה במצרים, ואז וימהר העם לשלכן על העם ישראל לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. היה חיפזון נורא. במצרים, להעיף אותנו החוצה. אבל אנחנו התחלנו להתארגן, היציאה הייתה בבוקר. אז פה השאלה מה המרכז? רבי אלעזר אומר, ברגע שהמצרים נותנים לנו פת שחרור, זה הזמן לסיים את הקורבן פסח. ורבי עקיבא אומר, יצאנו בפועל רק בבוקר. אוקיי? מה באמת המשמעות הזאת הרעיונית של מחלוקת רבי אלעזר ורבי עקיבא? אז הרב בעין היה מסביר. שלגאולה יש שתי משמעויות. יש את הגאולה הנפשית ויש את הביטוי המעשי שלה. כל דבר צריך שיהיה לו, כשאנחנו חיים פה בעולם הזה, חייב שיהיה לו שתי משמעויות. אי אפשר רק דברים רוחניים. ריבונו של עולם לא רוצה את זה. ריבונו של עולם לא רוצה רוחניות נטו. בסדר? תזכרו את זה. זו תפיסה לא יהודית. להבדיל, זו תפיסה נוצרית, לחשוב שהכל רוחני נטו. לא נכון. אני רואה אתכם פה ואתם גוף ובשר. ואתם אוכלים שלוש ארוחות ביום, ותסלחו לי על הביטוי, אתם נכנסים לשירותים, ואתם ישנים, ואתם עושים עוד הרבה דברים גשמיים. אז מה כל זה דיעבד? אין ברירה, מה לעשות, אי אפשר. לא, ריבונו של עולם רוצה את השילוב הזה. הוא רוצה את השילוב הזה של גוף ונפש. בסדר? ולפעמים, אדם שהוא רוחני מדי, זה מסוג של מתאבד. כי אתה אומר, אני כל כך רוחני, ככה הרב כותב במקום אחר, מישהו מאוד רוצה להיות כל כך כל כך רוחני, ברור שדבר הוא לא רוצה לחיות, כי בחיים פה אי אפשר, חייבים לשלב גשמיות. אוקיי? אז כל דבר בעולם הזה, בכל דרך, צריך שיהיה לו את הביטוי הנפשי, הנשמתי, הפנימי, שהוא החשוב, אבל גם חייב שיהיה לו ביטוי מעשי. בכל דבר, כשאין לדבר ביטוי מעשי, הוא לא אמיתי כל כך. כי מה לעשות? פה בעולם הזה, אני חייב להרגיש את הדבר. אבל נכון? לכן הרמב״ם בהלכות תשובה, ממרכז מאוד מאוד איזה חלק בתשובה, את הבידוי בפה, למה? חלה, צולם, אתה יודע במה שחזרתי בתשובה. למה אני צריך להגיד, אשמנו, בגדנו, גזלנו? מה עושה לך טוב שאני מוציא את זה בפה? אתה יודע, אם אני סתם שקר, אתה תקרא אותי. ואם אני חושב באמת, אז מה אני צריך להגיד את זה? הרי אתה יודע גם בלי שאני פותח את הפה. נכון? אומר רמב״ם, צריך שיהיה ביטוי מעשי למה שאתה חושב. כי כשהמחשבה היא משהו מעורפל בראש, היא לא מסודרת. שימו לב. כשאתה עכשיו חושב משהו, אני אגיד לך, בוא תסביר מה שחשבת. החשיבה שלך תהיה הרבה יותר חדה כשאתה צריך להסביר את הדברים. נכון?
אתה קורא משהו, כן הבנתי, טוב תסביר, יש לך פה, תתכם מורה פרטי, יש לך פה ילד בכיתה שצריך שתסביר לו את הגמרא. זה אחרת לגמרי כשאתה מסביר, רגע שאתה קורא בעיניים. בסדר? קובל בעולם הישיבות, חסר בהסברה וחסר בהבנה. אם אתה לא מסביר טוב, כלומר לא הבנת אותו במוח. כי ככל שאתה מסביר ומסביר ולועס את הדברים, אתה מבין אותם הרבה יותר טוב. בדוק הוא נושא. הדברים שלימדתי, אני יודע אותם הרבה יותר טוב, מאשר את הדברים שלמדתי לבד. בסדר? אז יש איזה ביטוי מעשי. אז הביטוי המעשי, מה הוא עושה? הוא חוזר אחורה למוח ונותן הבנה הרבה יותר חזקה. יוצא שהפה הוא לא רק ביטוי של החשיבה, אלא הפה, החשיבה היא גם ביטוי של הפה. כשאתה תדבר ותפעל ותעשה, זה גם ישפיע ברוורס למש... למנוע שלך, למה שמוביל אותך, למחשבה שלך. אחר הפעולות ממשיכים בלבבות. יסוד גדול ביהדות שכותב ספר החינוך. זה כל המצוות שלנו. הזכרנו את זה בשבוע שעבר בשיעור על המחלוקות. למה מניחים תפילין? כי כשאתה מניח בפועל עוז של בימה גסה, זה משפיע על הנשמה שלך. אוקיי? הוויכוח בין רבי אלעזר לבין רבי עקיבא, מה הגאולה המרכזית? אומר רבי אלעזר בן עזריה, ודאי, רוחניות. הגאולה המרכזית היא הגאולה הנשמתית, הגאולה הנפשית. ברגע שפרעו נותן פס, קום וצאו מן הארץ, פרעו בפיג'מה באמצע הלילה. קראים את השיר הזה? באיזה גם ילדים גדלתם? חוב שערדים כולם שרים את זה. פרעו בפיג'מה באמצע הלילה, תמחק את זה מהקלטה. אז פרעו בפיג'מה באמצע הלילה יוצא ואומר משה ואהרון, קום וצאו מתוך עמי. הלך בכל מחנה ישראל שם בגושן ודפק על הפתחים שמשה ואהרון יצאו. כלומר נתן פס. עכשיו זו שאלה, למה צריך שפרעו ייתן פס? סתם שאלה, מה כל המשחק הזה עם פרעו? לך אל פרעו, תאמר לו, שלח את עמי, כבד ליבו, אני אכביד, אכביד לבד. תגיד, ריבונו של עולם יגיד, משה, תקשיב, תגיד לכל עם ישראל, לצאת ממצרים, ונראה מצרי שיעז, אני אייבש את ידו. כמו שהיה הרבה סיפורים בתנ"ך. זה נראה מוזר שכאילו ריבונו של עולם, כן, נהיה שפל ומוריד את הראש שלו, כדי שפרעו יאשר לעם השם לצאת ממצרים. מה הנקודה? אם משה, אם השם רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, שיוציא אותו. התשובה היא מאוד ברורה. שנייה, יוסף, כן. לא, לא.
ראיתי, כאילו, אולי במהלך הזה של אור החיים, הוא אומר שבהתחלה כשמשה רבנו בא לפרעו, אז פרעו אומר לו, רגע, אם אתה אומר שהאלוהים אמיתי, אז מה אתה צריך אותי? תצאו החוצה. אה, אתה צריך אותי? סימן, אז אני לא משחרר אתכם. אז אולי כאילו
בשביל
שאפילו מצרים
יסכימו לשחרור. זה הנקודה. הנקודה היא שהקב"ה לא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא רוצה שהגויים יבינו מי זה אלוהים. בסדר? שימו לב גם בביטויים, בשלוש מכות הראשונות, האמצעיות והאחרונות. וידעתם כי אני השם. אחר כך מי ערו ועלה כי אני השם בקרב הארץ. לא רק אמונה, אלא אני השם שמנהיג ופועל בבריאה ולא עזבתי את הארץ, כמו שהפילוסופים טענו. היו כל מיני תפיסות מעוותות שהיו למצרים. בסדר, היה להם עולם רוחני מורכב, אבל מעוות. אז ריבונו של עולם רוצה שהמצרים יורידו את הכובע בפני הקדוש ברוך הוא. בסדר, לכן הוא אומר, רק שאני אכביד את ליבו עד שבסוף הוא ישתפל ויוריד את הגובה הנמוך שהיה לו עמה ועברו עמה, ובסופו של דבר ייתן לעם ישראל. אבל לא הנקודה שאני צריך אישור פס מפרעו. בסדר, כל המהלך של עשר המכות להוביל את המצרים לאמונה בהשם. זה הנקודה.
אני
ראיתי משהו הרבה שאומרים שאדם שרגיל לחיות במקום הרבה זמן, כשהוא עוזב
אותו,
אז אחרי זה
רוצה לחזור
אליו. וזה כאילו, זה רשם עצר גם שהמצרים יגרשו אותם. זה נכון, נכון. כתוב בספרי החסידות, הרבה יותר קשה להוציא את ישראל מהגלות, מאשר להוציא את הגלות מעם ישראל. תקל גם אנחנו פה, כבר 60 שנה בארץ, וכמה תפיסות גלותיות עדיין יש לנו. הרבה הרבה תפיסות גלותיות גם בציבור הדתי. אוקיי, נכון? זה לא פשוט. אנחנו נראה שגם אחרי היציאה עדיין עם ישראל באותה תפיסה גלותית. נכון? כשהם מגיעים לים סוף, מה הם רואים? סביב אחורה, את מי הם רואים? את המצרים. כמה מצרים הם רואים? 600 רכב בחור. אתם ביריקה מטביעים אותם. אתם רק 600 אלף גברים. מגיל 20 עד 60. אתם מתלהבים מ-600 מצרים. אותה נקודה, אומר אבן עזרא, אומרים, הרמב״ם כותב את זה, עבדים, אלף עבדים פחדים מאדון אחד. בסדר? הרי אחד מניס אלף כבשים. זה הנקודה. עדיין, מנטלית, אתה מרגיש משועבד. לכן ברגע שאתה רואה את האדון שלך, אפילו אתם אלף עבדים, עדיין אתה מפחד. אוקיי, אז רבי אלעזר אמר שהמרכז הוא הגאולה הנפשית.
בא רבי עקיבא, אולי זה מתאים לשיטתו, ואומר, נכון, גאולה נפשית היא העיקר, אבל זה לא מספיק. צריך את היציאה בפועל. הפס שניתן לנו לצאת, נגאלנו, המצרים הורידו את השעבוד מעלינו כבר בחצות הלילה. אבל בפועל מתי יצאנו? בעצם היום הזה, רק בבוקר. אז לכן הוא אומר, אי אפשר, גאולה היא לא מושלמת, אם היא רק גאולה חלקית, אם היא רק גאולה רוחנית. אם הגאולה הזאת לא מתפרטת לדברים מעשיים, אז באופן הזה הגאולה לא שלמה. לכן אמר רבי עקיבא, תאכל את הקורבן עד הבוקר, עד זמן היציאה בפועל, כי ליציאה יש את המשמעות הגדולה שלה, עכשיו יצאנו בפועל. זה מה שחזל אומרים. הכל מודים שנגאלו, נגאלו בלילה. אבל כשיצאו, יצאו ביום. עכשיו, מה באמת? מה באמת לשאלה שלנו? מה התחדש ביציאת מצרים באמת, שאת זה כבר אי אפשר לקחת מאיתנו? זה את הגאולה הנפשית. את הגאולה הנפשית זה דבר שהתחדש ביציאת מצרים, וזה אף פעם לא נלקח ולא יילקח לנצח. הגאולה הגשמית זה דבר באמת שנלקח, נכון? שעם ישראל משתעבד לנבוכדנצר וליוונים ולהמן ולכל מה שעברנו את רומי וכל השעבודים האלה, זה שעבוד גוף, אבל לא שעבוד נפש. השעבוד הנפשי הוא היה מוחלט, הוא היה נצחי. השעבוד הגשמי היה למשך כמה מאות שנים, ואחר כך הוא חזר. בסדר? זה ההבדל. ולכן באמת, וזה פלא, דבר מדהים, איך שזה מסתדר יפה, שבאמת כל החגים, שימו לב, המרכז שלהם זה היום. בסדר? תמיד כל החגים. תמיד הערב הוא רק הכנה ליום. תקיעת שופר ביום, לולב ביום, קריאת מגילה העיקר זה היום, כל המצוות של פורים זה ביום, כל הדברים היום, היום, היום. רוב המצוות, רוב התפילות, רוב הדברים, הם ביום ולא בלילה. ואני זוכר שמה?
הלילה הוא קצר,
מה נגיד? לא, הלילה לא קצר. למה הלילה קצר?
הלילה יותר ארוך.
סוכות כבר הלילה יותר ארוך מהיום.
למה? פסח ארוך בלילה.
רגע, פסח הוא היחיד שהמרכז שלו הלילה. והלילה הראשון, ואחר כך כל השבוע אין כלום.
מה השבועות?
השבוע אוכל מצות. איזה מנהג. בסדר? זה מנהג שערים כל הלילה, מנהג בין 500 שנה. זה לא תקנת חכמים, ודאי לא מצווה מהתורה. עוד פעם, זה מנהגים.
סוכות
המצווה
זה לאכול את הקדש
הראשון בלילה. למה? כי גזירה שווה מי? תדבר תדבר, מתדבר ניסה לתדבר תשרי, נכון. אותו יסוד אבל. פסח הוא היחיד שהמרכז שלו ליל הסדר, אחרי זה שבוע רק אוכלים קרקרים. זהו, אין כלום. משך כל, זה לא כמו סוכות. סוכות יש סוכה, יש תעולה, יש שמחת בית השובה, יש הושענא רבה, יש ערבה, יש שמחת תורה. פסח אין כלום. ארבע שעות ליל הסדר, אחר כך לכאורה, סתם חג שאוכלים מצות שבוע ולא אוכלים חמץ. למה? למה באמת בפסח המרכז הוא הלילה?
אבל גם סוכות יש בעולם הראשון מצווה
אמרתי, אמרתי, לא. עוד פעם, אבל מתי? ביום. המצווה לעשות את ההושענא מדאורייתא, ותחתם לכם, ביום הראשון, לא בלילה. בלילה אין שום מצוות לולב. אפילו שום הידור, כלום. מי שיעשה את זה בלילה לא יעשה את זה חובה. בסדר? סוכה, כיוון שזה הבית שלך, זה כל השבוע, יום ולילה. אבל אתה רואה שתמיד בכל החגים המרכז הוא היום. ואילו בפסח הלילה היחיד שהלילה הוא המרכז. למה הלילה הוא המרכז? כי מה באמת אנחנו חוגגים? בעיקר את גאולת הלילה ולא גאולת היום. כי מה היא גאולת הלילה? הגאולה הרוחנית. הגאולה הגשמית חשובה מאוד. אומר רבי עקיבא, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל מה המרכז בפסח? הגאולה הנפשית. ולכן זה לנצח. ליל הסדר הוא לנצח. בסדר? כי את הגאולה הזאת אף אחד לא הצליח. ניסו הרבה ואף אחד לא הצליח לקחת אותה מאיתנו. את הגאולה שיצאנו ביום, זה כן, זה נגמר. זה דומה לכסף שהרווחת ואיבדת אותו. אבל כיוון שאנחנו רוצים להדגיש את המרכזיות של הגאולה הרוחנית, תכף נראה דוגמאות, לכן ההדגשה היא דווקא... מה קרה? לכן ההדגשה היא דווקא הגאולה של... הגאולה של הלילה. בסדר? זה דבר שחשוב מאוד. לכן אפשר להגיד ליל הסדר. כלומר, אתה צריך לעשות סדר בין הלילה לבין היום. לתת את היחס ואת סדר העדיפויות ללילה. פה, חד פעמי. בסדר? בדרך כלל זה היום, אבל פה אתה חייב להדגיש את הלילה, לעשות סדר בלילה, כי באמת זה עיקר הגאולה. זה מה שאנחנו חוגגים. המהר"ל, גם המהר"ל מדבר על זה שהמשמעות ליל הסדר, והכוונה היא שהתפיסה שלנו שיש סדר בעולם כלל ויש יוצא מן הכלל. נכון? ככה בדרך כלל. יש חוקים רגילים, השמש זורחת, הצמחים פורחים, זה הטבע, זה סדר, מסודר, חוק נתן ולא יעבור, ויש דברים שהם יוצאים מגדר הטבע.
קריעת ים סוף, נפילת אבנים מהשמיים, 10 מכות, אלה דברים שהם כאילו יוצאים מן הכל. אומר המהר"ל, לא נכון. כשם שלטבע יש סדר מסוים, יש עוד מערכת של סדר, וזה הניסים. זה מה שהמשנה באבות אומרת, שכל הניסים כבר נבראו בערב שבת בין השמשות. כלומר, במובנה של בריאת העולם, כשם שהטבע נברא בבריאה, גם הנס נברא בבריאה. רק יש לו מערכת סדר, כל הניסים, יוצא כבר משנה באבות. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הכתב, המכתב, הלוחות, השמיר, כל הדברים האלה נבראו ביום שישי בין השמשות. למה יום שישי בין השמשות? במעבר בין חול לקודש, שמה. כלומר, הבריאה, הטבע נברא בששת ימי החולין. בתפר בין כניסת השבת, זה כבר מערכת גבוהה יותר, אבל זה מערכת מסודרת. זה לא איזשהו הבלחה, איזשהו זיקוק באוויר, איזשהו יציאה מגדר הטבע. גם זה מסודר לריבונו של עולם עוד לפני הבריאה, יש מערכת ניסים הרבה יותר גבוהה. יש את המערכת של הטבע ויש מערכת נס שהיא מערכת מסודרת, זה ליל הסדר. ליל הסדר זה להשתית שהנס כמו הטבע גם הוא מערכת מסודרת ולא איזשהו בלטם שריבונו של עולם אין ברירה והמצרים מאחורה ועכשיו איפה הם יתבעו, בוא נקרע להם את היד. איזשהו תוכנית מגירה חלופית. לא, הכל מסודר. בסדר? זה מה שחוגגים בליל הסדר. לדעת שגם לנס יש סדר מסודר וקבוע מששת ימי הבריאה. הרב חרל"פ, תלמיד של הרב קוק, כותב באמת, וזה אמרתם קודם, שהגאולה הייתה גאולה מוחלטת. למה? כי השעבוד היה שעבוד מוחלט. השעבוד במצרים היה טוטלי לחלוטין. היה טוטלי גם מה זה בדיחה קצתי? גם בנשמה. בסדר? השעבוד של המצרים, הם הצליחו לשעבד אותנו גם בנשמה. ואת זה, זה הגאולה שלנו. בסדר? השעבוד היה לא רק בגוף. גם מנטלית, נפשית, היינו שעבדים. כמו שאמרנו, אתה כבר 4 דורות נולד למצב של שעבוד. בתפיסה שלך...
על השם, שמרו על
ה... מה?
על השם, על המלבוש.
הדברים האלה, הדברים הכאילו חיצוניים האלה, הם סמל לדברים פנימיים שבסופו של דבר עם ישראל נגאל דרכם. בסדר? מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, היו בולטים. אבל בגדול, בגדול, היה לנו שעבוד טוטלי למצרים גם מבחינה רוחנית. וזה הייתה הגאולה, מהשעבוד הזה. התפיסה שלנו, את עצמנו כעם, כעם של עבדים. אפילו לא כעם. בסדר? כי איזה מין אספסוף של עבדים מושפל, ככה ראינו את עצמנו. ואז פתאום, ולכן באמת, נו, כל הפסוקים. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, מה אתה מדבר על גאולה, אחי? מה אתה? תן לי עכשיו, תוריד לי בלוק מהכתף, זה מה שאכפת לי. במקום 5 בלוקים, 4 בלוקים. אתה מדבר איתי על גאולה, על מה אתה מדבר בכלל? התפיסה של עם ישראל כבר עשרות שנים, שראו את עצמם כעבדים מושפלים. והרב חרל"פ מסביר למה. למה באמת היה צורך באמת שנתפוס את עצמנו כעם משועבד, נפשית, מנטלית, ונצא מזה. זה הפשט של, נו, זה הפשט של לא היה עבד שברח מצרים. זה הנקודה. לא שהיו באמת חומות מסביב לפירמידות. בסדר? והיו שם איזה קלגסים מצריים שבדקו עם שביל טשטוש אם עבד בורח או לא. מנטלית, פרעה עבד בצורה כל כך חכמה, והוא הצליח לשעבד אותנו שאין לנו סיבה לברוח. אנחנו מרגישים את עצמנו טבעיים כעבדים. זה הנקודה, לא היה עבד שברח ממצרים. מהמצר הזה, מהתפיסה המעוותת הזאת, שום עבד לא יצא.
ומה לגבי הקישוב שהוא אמר שזה באמת ידוע, שהיה מסביב לכל מצרים 12 שערים, שעל כל שער היה יושב פסל של כלב. ובשער שעבד היה בורח, אז הוא היה מתעורר ומהר את כל הכלבים כדי לדעת איפה אותו...
בסדר, אז יכול להיות שחז"ל מציירים את זה בצורה עמוקה באופן הזה. אתה מבין? אבל בעיקר התפיסה הייתה פה שעבד לא יברח כי העבד מבין שזה התפקיד שלו, שאין לו משהו אחר. הוא רואה את עצמו טבעי כנמוך, כמושפל מתחת לאדם.
מה אתה אומר על אפרים?
אפרים זה באמת שאלה. אפרים זה באמת שאלה.
המדרש הזה מסתדר, כי על אפרים לא שולט הקישור, כי עולה עין, עולים על העין.
יכול להיות, יכול להיות. דבר יפה.
לא, ככה אני יודע.
יכול להיות, יכול להיות. אבל בחז"ל רואים באמת שהשעבוד היה מוחלט, נפשי. ולמה? למה? כי באמת הקדוש ברוך הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאה בשני אופנים. הוא מתגלה בטבע, והוא מתגלה בהיסטוריה, נכון? איך רואים את אלוהים? איך אני יודע עכשיו שיש אלוקים? איפה הוא נראה? למה שאני אחשוב שיש אלוקים? מצד מה? מצד שני דברים. כמו שהבגד מעיד על החיית שתפר אותו, והבניין מעיד על הבנאי שבנה אותו, העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שברא אותו. כשאתה
כשאתה רואה עולם מולך, מאיפה זה בא? הטבע, המציאות כולה, זה מעיד שיש אלוקים. אבל יש עוד צורה שבה אלוקים מתגלה בעולם, בהיסטוריה, נכון? כאשר אתה רואה ריבונו של עולם מוביל מהלכים בהיסטוריה, אתה מבין שיש פה השגחה. כשאתה רואה שעם ישראל יוצא משואה בתוך 4 שנים קמה מדינה, כשאתה רואה כל מיני תהליכים היסטוריים, אז אתה רואה איך יש יד השם שמשגיחה בעולם. לא רק פעם בראה את העולם וזהו, אלא יד השם ממשיכה להשגיח בעולם, שני אופנים. כשם שהעולם נברא יש מאין, ככה היסטוריה צריכה להיברא יש מאין. אתם איתי? בסדר? אמרנו, ריבונו של עולם מתגלה בשני ממדים. גם בטבע, במציאות וגם בהיסטוריה. כמו שאת הטבע ריבונו של עולם ברא יש מאין, למה? שלא יבוא מאן דהוא כופר ויגיד, שמע, היה חומר כזה, והיה התפוצצות, והיה פה, והיה שם. לא. ריבונו של עולם ברא את העולם מאפיסה מוחלטת, יש מאין, שלא יטעו לומר שכוח כזה או כוח אחר הוא זה שברא. ריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו הכל יכול, ברא את העולם מאפיסה מוחלטת, מאפס גמור. אותו דבר, מסביר הרב חרל"פ, שגם ההיסטוריה, כדי שאנחנו נראה את יד השם בהיסטוריה, ולא נגיד, יש פה מזל, יש פה יד המקרה, יש פה יד ההסתברות, כדי שעם ישראל יראה, שהעולם יראה בצורה מאוד ברורה, איך ריבונו של עולם מתגלה בהיסטוריה, כמו שאמרנו עשרות פעמים, היסטוריה בתף, לא בתף, מסתריה, לראות איך ריבונו של עולם מסתתר דרך ההיסטוריה, אז חייב שגם ההיסטוריה תתחיל יש מאין. איך היא מתחילה יש מאין? מעם ישראל. עם ישראל הוא הרי הנציג של ההיסטוריה בעולם, נכון? הוא היחיד שגם חי את כל ההיסטוריה, כל האומות קמות ונופלות ככה פעם בכמה מאות שנים, אבל עם ישראל הוא מוביל, הוא מגלה, לכן הוא נקרא עם עולם. למשך ימות העולם הוא מגלה את ריבונו של עולם בהיסטוריה. לכן כדי לברוא את עם ישראל, ולברוא אותו בצורה שאף אחד לא יבוא ויגיד, פרעו הוא זה שנתן, או אומות המאוחדות, הם נתנו את האפשרות, ואז העם הזה חזר והחליט מהספסוף ליצור איזשהו זהות לאומית קולקטיבית כאיזשהו עם עם מדינה עם שפה. לא. מי שברא את עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז איך בוראים עם יש מאין? מאפיסה מוחלטת. לכן הופכים אותם לעבדים מושפלים, עם זיקה, שאין להם הבנה מה זה עם, אין להם הבנה מה זה אנושיות, מה זה חופש, מה זה כל הסממנים של עם, ודווקא עכשיו להוציא אותם מהאפס המוחלט הזה, מהשעבוד הטוטלי הנפשי הזה שהיה במצרים, לעשות מהם עם, לגאול אותם גאולה נפשית וגאולה חומרית. דווקא שם, ועזך לגוי גדול, אומר הקדוש ברוך הוא יעקב, כי לגוי גדול השמחה שם, דווקא שם, דווקא במצרים, שהם יאפסו אתכם לחלוטין, אני אבנה אתכם מחדש. למה? כמו שהעולם נברא יש מאין, ככה היסטוריה, קרי עם ישראל צריכה להיברא יש מאין. תפיסה עמוקה, אבל זה הפשט שבאמת רואים, כמו שהסברנו גם שבוע שעה לפני שבועיים, למה באמת היינו צריכים להשתעבד אחרי מצרים, ראינו את זה נכון, ארוח חיים. קראתי את זה המון פעמים, אתה מתאמה, טהור יוצא מתאמה, ונכון, קראנו את זה, לא? יהודה ותמר, ושכם ודינה, ואשת יפתו, הזכרנו את כל הדברים האלה. אותו דבר, אנחנו יורדים למצרים למקום הכי טמא, כדי לשאוב את הקדושה שנמצאת בתומה. ככל שיש ערך תומאה גדול יותר, פירוש הדבר שיש גם ערך קדושה. ולכן צריך לגאול את זה שם. לכן כשיהודה קורא לאישה הזאת, לזונה הזאת, איך הוא קורא לה? איה הקדשה. זאת זונה, אתה קורא לה קדשה? איך ייתכן שלשון של קודש שייך לאישה זונה? כי גם בתומאה יש קדושה חבויה. שהוא בעל תמר, הוא הוציא את הקדושה שהייתה בקדשה. בסדר?
לא,
אבל התורה קוראת לזה קדשה. בסדר? אחר כך לא תהיה קדשה בבנות ישראל. לא יהיה קדש בבני ישראל. אוקיי? למה? איך יכול להיות שזה שם של קודש? בסדר? כי גם בשיא התומה יש קדושה שצריך לשאוב ולהוציא. זה תפיסה שאתה צריך להבין. וגם במצרים היה לנו תפקיד לבוא ולהוציא. אבל התפיסה שלנו את עצמנו היה עם מוחלט של אפס. לא היינו כלום. רואים את זה גם בכל ההופכיות שיש במצרים. הרי ריבונו של עולם רוצה להוציא אותנו כעם של מאמינים. זה א' ב', אנוכי השם אלוהיך. עוד 50 יום אני הולך להגיד לכם, אנוכי השם אלוהיך, עם של מאמינים. איפה אתה שם אותנו? בעם הכי כופר בעולם. לי יאורי ואני עשיתי. אין אלוקים, אין כלום. אתה רוצה להוציא עם של מאמינים, אתה שם אותם בעם הכי כופר. אתה רוצה להוציא עם של מתפללים, אתה שם אותם במקום שהוא מחסר תפילה. מצרים אין מושג כזה של תפילה, אין מושג כזה להיות תפילים לריבונו של עולם ולהבין שזה מעט השם. איך רואים את זה? הרי מכת הברד, כשצאתי מן העיר אפרוס את כפיי, פה אני לא יכול להתפלל, אומר משה לפרעה. בכל הגילולים שיש פה, מצרים מופקעת מתפילה, לא שייך להתפלל. צריך לצאת החוצה ואז להתפלל. הנילוס, מה זה הנילוס? החוסם תפילות הכי גדול שיש. נילוס עולה ומשקה, לא צריך להתפלל, נכון? כי הארץ אשר אתה בשמה לא כארץ מצרים, שריצתם משם. כן? והשקית ברגליך כגן הירק. שמה אתה פשוט זורע על יד הנילוס, עושה תעלות, הנילוס משקה מסודר, למה להתפלל? כשמה להתפלל למעלה? סדר תעלה למטה והכל מסודר. הארץ הזאת לא, הרים ובקעות, תמטר השמיים, תשתה מים. כאילו התפיסה שהמטר מגיע משמיים בתפילה. זה המהות הגדולה בין מצרים לארץ ישראל. מצרים היא ארץ שמופקעת מתפילה, לא מבין השם, לא צריך את השם. בסדר? הנילוס עושה את העבודה וגמרנו. בארץ ישראל מה יש לנו? בקושי ירדן, מה זורם בו? הנילוס בשעה מעביר מה שירדן זורם בשנה שלמה. בסדר? לא, אין, גשם, אין גשם, צריך להתפלל. בסדר? זו התפיסה, בואו אתה ידוע, בין עשיו ליעקב, התקרנו אותו המון פעמים, נכון? בהבדל בין זה ייתן לך לבין הנה משמונה ארץ יהיה משה לך, ידוע? מה כתוב שם? וייתן לך אלוקים, למה אתה מתחיל בבר? ייתן לך, למה וייתן? אשי אומר ייתן ויחזור וייתן. למה? כל פעם תקבל 5 שקלים. אבא, אני אבא את הבן שלו, כל יום נותן לו 5 שקלים. אבל זה נגמר מהר. ומה בן יעשה מחר? עוד פעם יבוא לכם, לאבא. עוד פעם, כל יום. אבא שתונה את הבן שלו, קח 1,000 שקל, עוק לי מעיני. לא רוצה לראות אותך. זה עשר. הנה משמונה ארץ יהיה משה לך, קח. קח את אנגליה, את קנדה, את סקנדינביה, קח. כל המקומות הטובים בעולם תיקח, לך. כמו בסוד נחש עפר לחמו. בסדר? הנחש ריבונו של עולם שונא אותו, קח תאכל עפר. אז לא צריך לפלל אליי. יש לך עפר בכל מקום, אתה מסודר בטבע. אוקיי? עם ישראל, אתה עם חצר, ייתן ויחזור וייתן כל פעם. יוצא המפעת יורד גשם. זה נקודה, אבל מרוויחים קשר עם ריבונו של עולם. אוקיי. מה זה? גם זה, נכון. זה ממש חדש. מה? לאו דווקא, אבל הרעיון שעומד מאחורי זה. בסדר? חז"ל קושרים את זה בין עשיו לבין ה...
מצוי לו כמו עשיו.
קראנו את זה פעם בשירות. שיעקב היה גלגול של אדם הראשון. מה אומרת? שופרי. שופרי זה יעקב, מהם שופרי זה אדם הראשון. המקובלים אומרים, יעקב הוא גלגול של אדם הראשון, רבקה היא גלגול של חווה, ועשיו הוא הגלגול של נחש. בסדר? ולכן כיוון שרבקה לקחה, חווה לקחה אז מהנחש משהו שלא הייתה צריכה לקחת והביאה לאדם, אותו מהלך של תיקון צריך להיות פה, ולכן רבקה בסיפור הידוע היא זו שממצעת בין יעקב ובין עשיו, ואומרת אדוני קח מדבר שבאמת לא שייך לעשיו, והוא חושב שמגיע לו ובאמת זה שייך אליך. מקובלים קושרים בין שלושת ה...
טוב, הנחשים רוצות את ראשון, נכון?
גם זה. גם אותו יסוד, הראש של עשיו כזו, הראש של עשיו כזו כמור במערת המכפלה למאן דאמר, אבל הלב שלו, זה ההבדל. הראש של עשיו, כלומר עשיו גדל בבית של צדיקים, בראש הוא דתי, בלב לא. כלומר בתפיסה, בידיעה כן, אבל בסופו של דבר בהגשמה בפועל, כן, ברצונות שלו לא, אז מלא, רק הראש שלו צריכה להיקבר, הלב שלו כבר לא שייך למערת המכפלה.
הראש שלו, ברצונות שלו, הוא
רצה, כן, אבל לב זה הביטוי לרצונות.
בסדר?
לא, ברצון הוא כן רצה. הוא כן רצה, הוא כוונות טובות. הלב החומד, כלומר הוא רוצה. היהדות, ולא ניכנס כרגע לזה, מאוד במרכזת את הלב. והרבה מהמדענים היום צוחקים עליו. מה אתם עושים מהלב? המוח הוא העיקר, הלב הוא כלום. בסדר? מבחינה פיזיולוגית הלב הוא שום דבר. הלב הוא משאבת דם. זה הכל. לכאורה כל הרגשות, התחושות, המחשבות, הרצונות, המאיירים, איפה נמצאים? פה, לכאורה, נכון? המוח הוא היחיד, כפי שנראה לעין, האיבר שיש לו יכולת רוחנית. כל שאר האיברים נראה לנו שמעניין, טכניים בלבד. יש תהליכים כימיים בגוף, פיזיולוגיים, בסדר? של מעבר של כדוריות, של מעבר של חמצן, שנכנס לנימים ועובר, תהליכים של עיכול. אבל כל אלה תהליכים לכאורה לא רוחניים, הם תהליכים גשמיים. איך ייתכן שמוח, והמקום היחיד שלכאורה הוא רוחני זה המוח. כי תפתח את המוח, אתה לא תבין איך אתה רואה שם תאים בראש או עצבים, איך הם קשורים לרגשות, לתחושות, לקנאה, לשנאה, לשמחה, מה, איפה זה קורה? זה משהו רוחני. כל הדברים האלה הם דברים רוחניים. כל ההורמונים האלה מה עושים? זה תגובות גשמיות.
נכון.
ההורמונים האלה תגובות גשמיות, זה הכול.
אני לא מבין מה מחיי את האדם.
כתוב שכשאדם נהנה, הנאה גדולה, זה גורם להפרשה של חומר בראש שעובר במהירות בין התאים, זה הסמים. סם אתה רוצה במקום לשמוח משהו באמת, שמשמח אותך, אתה רוצה להגיע לשמחה ולאיזשהו אופוריה, אתה נוטל את הסם הזה, הוא מזרז את ההפרשה של החומר הכימי הזה בגוף, במוח. ואז עם מייל יש לך תפלושה של שמחה. בסדר? אבל תנסה לקשור בין שני הדברים האלה. מה הקשר בין חומר שעובר בין תאים לבין תחושת שמחה? אין לזה שום הסבר.
כן, אבל כשבן אדם מת ויחשוב
על חומר הזה, הוא לא באמת חומר. אין איזה הסבר. אין בכללי עולם הזה, אין הסבר לתחושות נפשיות. איך הם באים לידי ביטוי? עכשיו אני שמח, מאושר, דואג, צוהל, כל הדברים האלה. מתייאש, כועס, זה לא, אין לו שום אחיזה, אי אפשר בשום רנטגן לראות את זה. זה הרמה, הרמה בסימן והבור, החיים כותב, מה אתה מברך רופא כל בשר ומפליא לעשות? מה הפלא? כושר דבר רוחני ודבר גשמי. על זה אתה מברך שתעשה משירותים. איך אפשר בכלל שבמוח הזה שקול לו כמה שהוא גאון, אבל זה תהליכים פיזיולוגיים, כימיים שעוברים במוח, אוקיי? איך פתאום את זה ריבוש עולם כושר עם תחושות, עם חשיבה? איך התאים האלה חושבים? חשבתם פעם? לא יכול להבין. בכל התהליכים בגוף אתה יכול לקלוט את זה. אתה רואה, כימית אתה מסביר מה קורה בתא, ואיך זה עובר, ואיך זה יוצא מאבי העורקים וחוזר חלילה לברידים וללב, ואיך המשאבה ומה מפעיל את השסתומים, את החדרים, את העליות, איך האוכל משפיע, ואיך הוא מתפרק בגוף ונותן כוח, ואיך הוא מצמיח, כל הזה, אבל איך יש חשיבה בגוף? אין לי זה הסבר, דומני, לא יודע. יש אולי עם כל מיני אלקטרודות, מה הם עושות? הם כאילו רואות שכשאתה חושב או מתאמץ, זה בא לידי ביטוי על המסך. אבל האלקטרוד הזה לא יכול להיות, אין מכשיר שיכול לקמץ בכף, ולתפוס את הדבר הזה ולאמוד אותו. משהו רוחני, דברים רוחניים, אבל למה בנה? מה?
אפשר לקרוא מחשבות.
אי אפשר, נכון. כל הדברים האלה של הטלפתיה, אני לא יודע איך להסביר את זה. מה זה פרופסור איקס? אני לא מכיר. לא מכיר, סלח לי על ה... כן? זה, אני לא יודע איך להסביר את זה. לא, כאילו יש כאלה שכן קוראים.
הם לא קוראים מחשבות.
לא, אבל יש כאלה שכן.
כאילו עושים טלפתיה.
נו, ואיך זה עובד?
זה הבן אדם מדבר, זה לא הם קוראים את המחשבות.
אבל בטלפתיה איך זה עובד?
הם מרדימים את המוח, לא יודע מה.
לא, אבל אתה
רואה, אתה רואה, אבל הבן אדם מדבר. הוא לא קורא לך את המחשבות.
אם זה יהודי קדוש, יש אפשרות. אבל אם זה לא על ידי קדושה, או אולי חתומה, אני לא יודע מה אסביר לזה.
הוא גורם לך לחשוב את זה שאתה...
או ידיעת העתיד, כל הדברים האלה.
תראה, דוגמה, הרב ניר בן ארצי. אומרים שהוא לא קדוש. הוא אדם, אדם מן השורה שיש לו כוחות. עכשיו, הוא גם ראש ישיבה, אבל מבחינת בן אדם הוא בן אדם רגיל. עד שהוא קיבל יכולות. הרב מרדכי אליהו אמר שיש לו יכולות מיוחדות.
כן, זה ברור.
זה כאילו איזה אפשרות כזאת.
מה הסבר לזה? אני לשאול.
הקדוש ברוך הוא קיבל, ניתן לו איזה
כאילו. לא, מה הוא חש? מה הוא חש כי הוא פתאום יודע משהו.
אז אומרים, מי מספרת? אחותו נדמה לי מספרת? אני מספר אחד מהמשפחה שהיום הוא היה עם הטרקטור בעניינים. אז אומר לו, אל תחלו, יש פה זה. כאילו, כמו שאתה בא, כמו עמוד. איפה עמוד? איפה חופר?
כאילו... זה למה, אני... לא יודע, אני אף פעם לא הגעתי לרמות האלה.
אבל יש לי שבוע, הרב.
נבואה זה אומר שריבונו של עולם מתגלה.
אבל יש לי הרב...
אבל אין דרך לדעת את העתידות אלא רק בצורה הזאת. אין אפשרות לדעת העתידות אלא רק על ידי נבואה. כך קיבלנו, כך שמעתי מרבנים גדולים. האפשרות היחידה לדעת עתיד אמיתי זה רק מישהו שהוא מעל הזמן, ריבונו של עולם, הוא יכול להגיד את זה והוא מוסר את זה בידי בן אנוש ואומר לו את זה.
הרב, עמיתי בן שלמה מה? זה שהיה פה, עמיתי בן שלמה. הוא העיד כמה פעמים, ואחרי זה גם בדקו אותו, שכשהוא היה נרדם, פשוט הוא היה רואה את הגוף שלו, את הגוף שלו מלמעלה, והוא היה באמת יוצא מן החדרים. מישהו פה בדק אותו, נדמה לי הרב ניר, הוא שאל אותו כל מיני שאלות וזה.
יוצא מן החדרים, מה
קורה? הכוונה, הוא היה, לדוגמה, עכשיו בחדר ישן, אז כמה פעמים, אני לא אומר, זה נשמע מצחיק, אבל באמת הרב, הוא היה, הוא מספר שהוא היה רואה את הגוף שלו.
שהוא ישן?
שהוא ישן, רואה את הגוף שלו מלמעלה. מי שנמצא בתוך החדר היה מצביע על דברים, כאילו הוא היה אחרי זה, יכול לומר על דברים שיש בתוך החדר. אם נשמע לך, באמת חרצה, אתה יכול לשאול אותו. הרב ניר גם בדק אותו.
אם אתה כמו שמנקי מדליקה נר ועושה ניסים.
טוב, יאללה. לא יודע.
אם הוא רוצה להרוג מישהו, מדליקה עליו.
אז עכשיו מה אנחנו חוגגים ביציאת מצרים? מה אנחנו חוגגים ביציאת מצרים, ולכן אנחנו מרכזים את הלילה? את הגאולה הנפשית. את גאולת הנשמה אנחנו חוגגים, היא לא השתנתה, זו הנקודה. יבוא נבוכדנצר, יבוא היטלר, יבוא הרבה אנשים שיצליחו לשעבד אותנו. אבל את הנשמה לא יצליחו לשעבוד. זה דבר שאי אפשר בתפיסה, זה מה שהשתנה. את הדבר הזה, את התפיסה שלנו כעם, את זה אי אפשר.
מה אתה לא תחיל? הוא קשר.
דולה אחורה, 2,900 שנה. רומי, חזר קודם למלכול הגלות האחרונה, גלות רומי. 1,900 שנה. עכשיו חרדים יגיד, אנחנו עדיין שם בבל. אבל...
או שהנקות הוא בבל 70 שנה.
בבל 70 שנה, מצרים, קורה מצרים. בבל זה 70 שנה. יוון זה גאולות שהיא פה בארץ, 180 שנה הייתה. ומלכות הרשעה זה רומי, זה הכל הזמן.
180 וזה, המצב בשעה הרבה שעה עדיין היה.
נכון, לא, אבל עוד פעם, אבל זה שונה לחלוטין. כי התפיסה שלנו הם עם של בני חורים שאף אחד יצליח לשבור אותם. זה השינוי. השינוי שאלוהים הוליד אותנו כעם, כעבדים, בכוונה לגאול אותנו גאולת נפש, גאולה רוחנית, ומכאן ואילך כל מי שישעבד אותנו ויצליח, זה שעבוד של הגוף, לא שעבוד של הנשמה. אוקיי? הרב אנדלר מספר שהם נכנסו לאושוויץ לתאים של יהודים. זה היה כתוב בגרמנית. בגרמנית, אני אומר את זה באנגלית. King's Grave. קברי מלכים. כאן קבורים מלכים. כלומר, ראית יהודי שהולך למות, אבל אומר, אני מלך שהולך למות, אני בן חורין. התפיסה הייתה, אנחנו בני מלכים. אנחנו עם בני חורין. ולכן גם יש רלוונטיות גדולה מאוד, אולי בדווקא, לחגוג את ליל הסדר באושוויץ. בסדר? להדגיש שעכשיו כאילו כשאין לנו את השרבוט, אין לנו את הגאולה הגשמית, מה נשאר לנו בדווקא? הלילה. דווקא בחינת הלילה. ליל הסדר. הבחינה הזאת שנגאלנו בלילה. שעכשיו יש לנו את הגאולה הנפשית הזאת. ורואים את זה, רואים את זה בכל בעשרות סיפורים שעם ישראל בתפיסה, במהות שלו מתייחס לעצמו לנקודה הפנימית הזאת, לאותו פח שמן, אותה נקודה פנימית שאותה אי אפשר לשבור אותה בשום פנים ואופן. זה בהמון המון סיפורים. הגמרא מספרת על יוסף משיטה. מכירים את הסיפור?
כמה נתפיקה בגלל זה?
לא זה. שאני צריך להיכנס להיכל, לקחת את המנורה. בדיוק, מה קורה? מה הנקודה? הרי אתה כופר גדול, אתה מתייבן. אומרים לך, לך תוציא ואתה תקבל מה שאינו. בסדר? נכנס פנימה, ואז מה קורה כשהוא בפנים? פתאום אותה נקודה פנימית עמוקה יהודית שיש בו, שהוא עומד מול הקודש, פתאום יוצא את החוצה. ואז כשהוא יוצא החוצה, הוא פתאום מקבל כוחות. הוא אומר לה, רומאים, עד כאן, די לי שכעסתי את בורי פעם אחת. אומרים לו, מותק, לא שואלים אותך. כנס פנימה, הם פחדו להיכנס, רומאים. כנס פנימה, ועכשיו מה שאתה לוקח שלך. והרגו אותו, פשוט הרגו אותו במכות ובעינויים, ולא היה מוכן בשום פנים ואופן. למה? כי עכשיו מה שהתגלה ביציאת מצרים, שיש בחינה של יהדות פנימית עמוקה, שאי אפשר לקחת אותה. אף אחד לא יצליח לקחת אותה. אתה יכול לצחוק לגוי בפנים, אדוני, אתה יכול להרוג אותי, לשבור אותי, את הגוף להשמיד, אתה מסוגל, אין ספק, הנה אני אמות. אבל את הרוח היהודית שבי אתה לא מסוגל. זה התחדש ביציאת מצרים. ועל זה ודאי שיש רלוונטיות, ביציאת מצרים בכל הדורות כולם, גם באינקוויזיציה וגם בשואה. כי זה אף פעם לא נשבר, בשואה זה הכי בלה. בשואה הנקודה היהודית הזאת הכי בלתה. אותה נקודת גבורה יהודית וגילוי, איך סיפרו על האדמור מצאנז, מי סיפר לי? לא זוכר. האדמור מצאנז, יש את הספר המפורסם עליו, זה שהקים את הלפיד האש בנתניה. הקים את בחלים לניאדו, הקים את מפעל השס. הוא איבד אישה ו-11 ילדים בשואה. אישה ו-11 ילדים, היחיד שנשאר, ופעם בשמחת תורה הוא מצא איזה דף, קטע קטן מסידור, ועשה הקפות עם הדף. לקח את הדף ובהתלהבות גדולה עשה הקפות. עשה הקפות, אין ספר תורה לרקוד איתו, עם חתיכת דף של סידור. הגרמנים ראו אותו, היכו אותו מכות רצח. מכות רצח נוראיות. כשסיימו כבר ראו כאב לו היד, הגרמני והלך, בשארית כוחותיו הרבי כאן, הרים את הדף והמשיך לרקוד. איפה זה בא? זה לא דיבורים יפים, אתה יודע, וורטים יפים כדי להרשים אנשים. זה באמת עוצמה שהיא לא קיימת בעם אחר. מאיפה? ההבנה הפנימית הזאת, אתה יכול לשבור את הגוף שלי. את הנשמה שלי שקיבלתי ביציאת מצרים, את זה לא תצליח לשבור. זה דבר מהותי, וזה אנחנו חוגגים תמיד. זה אף פעם לא ישתנה. שפת האמת אומרת דבר מאוד מדהים, כן.
אבל נכון אמרו לי שמצרים בלא שינו מבושה וכזה, איך
היום המצרים נתנו לזה לקרות? יכול להיות שהמצרים לא ראו בזה איזשהו משהו. עד רבה, אולי המצרים רצו,
כמו שהגרמנים.
הגרמנים רצו שתסתובב עם טלאי צהוב. תראה מושפל, תראה שונה. הוא לא מבין שהיהודי מבסוט מזה. אתה מבין? יכול להיות שהמצרים רצו בדבר הזה. כן, לא שינו שמם לשונם ו... שמם לשונם ומלבושם, נכון. כמו שאמרנו, אלה שמות, שמות זה מהות תמיד. לא שינו את המהות שלהם. המהות שלהם תמיד נשארה אותו מהות. כן, כמה שנשברו. צריך למצוא איזושהי נציגה בין הדבר הזה שהם נשברו טוטלית. מבחינה מסוימת, חז"ל אומרים, הרי שהם באמת אפילו לא שמרו ברית במצרים. גוי
מקרב גוי.
כן, גוי מקרב גוי, נכון. האמא שהולידה אותך זה מצרים. האמא, המטמאה הזאת, האומה הכי טמאה, חז"ל אומרים בשר חמורים, בשרם, שהמצרי שווה לחמור יותר מגויים אחרים. רחמן אף קרא לזרע במצרי. לגוי עוד איך שהוא יחס, אבל לבהמה אין יחס, נכון? אין רלוונטיות בין מי העגל הזה. לכן לא יודעים בין מי העגל, יודעים בין מי האמא, בין מי האבא אין רלוונטיות. בסדר, יש מושג כזה בהלכה. לא חוששים בזרע האב, לא משנה כרגע מי האבא, לא משנה השור הזה או השור ההוא. אין נפקמינה, בחיש זוגיות אצל הבהמות, שנפקמינה שהשור הזה בדווקא היה עם הפרה הזאת, עכשיו עונת היחום הוא מרביע את הפרה הזאת, אחר כך את הפרה היא, אחר כך היא נבעלת לשור אחר. אין מושג של זוגיות אצל בעלי חיים, זאת אומרת יונה. זה נקרא זוג יונים שהם באמת, אלוהים ברא אותם כך, ולכן הוא עוף טהור, ולכן הוא עולה יחיד על המזבח, זאת אומרת, הם עושים תמיד בא בשניים, שני בני יונה, הם היחידים שלא מחליפים בני זוג. אבל אצל הבהמות אין דבר כזה, חזר אומרים אותו דבר גם אצל המצרים. המצרי נחשב כמו בהמה, ולכן הם נקראים עבד. לכן המצרים במהותם נקראים עבדים. כמו שלעבד אין לו יחס, עבד שמוליד ילדים משפחה, הילדים לא מתייחסים לאבא שלהם, הם לא נקראים בני העבדים. בני העבד. אותו דבר ככה גם אצל המצרים.
עכשיו,
לאורך
כל
התקופה
של השיבור במצרים, לא היה להם אמונה
בעולם? הייתה אמונה. הייתה, אבל היא עברה כל מיני שלבים בהתפתחות. נכון? לכן משה אומר, הם לא יאמינו לי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, הם מאמינים בני המינים. אבל האמונה לא הייתה מוחלטת, לא הייתה חזקה, לא הייתה אצל כולם. מתי האמונה נשלמה? כמעט עד הסוף בקריעת ים סוף ולגמרי בהר סיני. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישיר משה, אז שם האמונה יגיע לשיא, ואמר, תתר לשיא באנוכי השם אלוהיך, שם. שם, גם בך יאמינו לעולם במתן תורה. לא ניכנס כרגע לשלבים האלה באמונה. בסדר? השפת אמת, כמה זמן יש לנו? אז הנקודה היא באמת כמו שאמרנו שיציאת מצרים זה נפקמינה גם לגאולה שלנו. יציאת מצרים הייתה נקודת ההתחלה, וחז"ל התורה מלמדת אותנו שגם על ההתחלה צריך להודות. גם אם הגאולה לא מושלמת, גם אם בסופו של דבר הגאולה הגשמית מתישהו נמחקת לגמרי, עדיין צריכים להודות ולשבח ולהדגיש את אותה גאולה. נפקמינה גם אני חושב לזמן שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו בזמן שנקרא התחלת דה גאולה, פחות לפי חלק מהדתיים כך סבורים, וגם על זה צריך להודות. יש הרבה רבנים גדולים וחשובים גדולי תורה, אבל אנחנו סבורים כמו רבנים גדולים אחרים, שאומרים לו, כל עוד הגאולה לא הושלמה, אין סיבה להדגיש. אין שום סיבה להדגיש. ה' באייר הוא יום רגיל, כ"ח באייר הוא יום רגיל, אין שום משמעות. כל עוד הגאולה לא הושלמה, שום דבר. בסדר? ראיתי את זה באיזשהו שוט שמסתובב פה. האם, מה אני עושה כשאני נמצא בבית כנסת של המזרחי, שאומרים הלל ביום ירושלים, להגיד או לא להגיד? לענות אמן או לא לענות אמן ולא להגיד. למה? כשיבנה בית המקדש נגיד 10 פעמים הלל, אבל עכשיו אין סיבה להגיד הלל. אוקיי, זו תפיסה בעם ישראל, שחס ושלום אנחנו מזלזלים, רק אנחנו חושבים אחרת, שכן צריך להודות גם על ההתחלה, גם על דבר שהוא עדיין לא מושלם, כמו יציאת מצרים, גם על זה, על נקודת ההתחלה, רואים שמרכזנו את הכל אחרי היציאה. כל התורה כולה היא זכר ליציאת מצרים. בסופו של דבר תהיה גאולה שלמה. לכן אנחנו אומרים, לגאולה שלמה, שכל, הזכרנו את זה בשני שבועיים, שהמציאות כולה תיגאל, זה גאולה שלמה. גם הצדדים האפלים של המציאות, גם הם יגאלו, זה נקרא גאולה שלמה. בסדר? אבל חז"ל מלמדים אותנו שגם על גאולה לא שלמה, גם צריך להודות. השפת אמת אומר שהחג הזה נקרא פסח. למה? מה זה פסח? יש לפסח שתי משמעויות. כן, בפשט אבל, לפסוח, לדלג, נכון? וגם לרחם. בסדר? תסתכלו בתרגום. אשר פסח, דחייס רחמנה עלינו, חס. ריחם. לפסוח יש לו שתי משמעויות, גם לדלג וגם לרחם. מה השפת אמת אומר, מה הכוונה, במה השם דילג? השם דילג על המעשים שלנו. מבחינות מסוימות אנחנו לא רואים לגאולה. אבל לפעמים, ריבונו של עולם, כן, מדלג על המעשים שלנו, וגואל אותנו, למה? בגלל צד הנשמה שלנו. מצד הנגלה החיצוני, אנחנו לא רואים לגאולה. לכן המלאכים באים בתעונה. הללו עובדה עבודה זרה, והללו עובדה עבודה, לא צריך לגאול אותם. על מה? אומר ריבונו של עולם, זוזו הצידה. אני גואל את עם ישראל, אני, ובגאולה מושלמת, ובגאולה, כמו שאמרנו, יש מאין, לכן זה הדגשה בהגדה. אני ולא שרף, אני ולא מלאך. הדגשה היא הקדוש ברוך הוא. למה? שלא יקמו כמו בריאת העולם. כמו שבריאת העולם לא יהיה מישהו שיגיד שמי שעשה את העולם זה איזשהו מלאך אל הריבונו של עולם, אותו דבר גם ביציאת מצרים, ההדגשה, אני, כן, ויראתי והכיתי כל בכור, ריבונו של עולם הוא גואל אותנו, והוא גואל אותנו בגלל הצד הפנימי הנשמתי שלנו, לא בגלל המעשים שלנו. ולכן באמת, פסח, קשה כבר, בסדר, אני עומד מציין. בוא נחזור למושג של הלילה. הפסח, הלילה בדרך כלל הוא זמן דין. נכון? לילה, חושך. זה זמן של דין. ודווקא בזמן הזה אנחנו יוצאים ממצרים. גם רואים את זה גם המוטיבים של פסח. המוטיבים של פסח הם מוטיבים של דין. בסדר? עם רוח דם על המזוזות, דם זה ודאי דין. כלי אש,